שלוש, שלומות, הן. סודות, הזוגיות ושלום בית, מרוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 93, מתחילים היום את הפסקה, פרשנות מסולפת. פרשנות מסולפת, או מילים אחרות, היעדר לימוד זכות. ההתעקשות לפרש את האירוע על דרך השלילה, או על דרך שמעוררת כפידה. כן? מתוך שלל האפשרויות לפרש מאורעות, צריכים להשתדל לדבוק בפרשנות שהיא יותר על דרך של קו זכות, זה ימנע את הכעס. אנחנו עסוקים בדרכים למניעת כעס. פרשנות מסולפת. פרק הקודם עוסק במניעים לכעס, כן? עוסק במניעים לכעס, דנו בבעיה של ייחוס משמעויות נסתרות למעשים תמימים, כן, משמעויות נסתרות, פירוש דבר לייחס כוונות זדון למעשים תמימים שנעשו בתום לב ובלי כוונת מכוון זדונית, כן, בעיה של ייחוס משמעויות נסתרות, כן, למעשים תמימים, ובבעיה של צבירת חובות מכל הפגיעות בעבר, במקום על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, מחברים את מעשי העבר זה בזה ומקבלים שרשרת פיצוץ שמתפוצצת בפרצוף של בני הזוג. כלומר, היא עשתה דבר כזה לפני שנה ואחרי זה עוד דבר כזה וכזה, וככה מחברים אחד ועוד אחד ועוד אחד. בשלב מסוים זה כמו אבק שריפה שכל מה חסר זה רק לקרב קצת חום והוא מתפוצץ, כן? בשלב מסוים קורה דבר מאוד מאוד פעוט וקטן, והדבר הקטן הזה מפוצץ את כל המטען, כן? את כל, מה שנקרא, אנישה קיבוצית, את כל קיבוץ הרשמים של השנה החולפת, שמתחברים זה לזה, במקום לדון כל מקרה בפני עצמו, כן? על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, במקום זה מחברים את המעשים אחד לשני, זה מגיע למסה קריטית, ואז באירוע שולי, זוטר לחלוטין, אפיזודי, חולף, הוא כבר הקש ששובר את גב הגמל. גם על זה דיברנו, במקומו, פה רק מזכיר את זה, כן? צבירת חובות מכל הפגיעות בעבר, הפורצת החוצה כאשר בהווה מתרחש אירוע שהוא כשלעצמו חסר חשיבות, פה הוא רק משמש בתור נפץ, כן? הוא חסר חשיבות, אבל הוא משמש כנפץ, כטריגר, שהוא כשלעצמו חסר חשיבות, אך הוא מזכיר את כל האוסף של פגיעות מן העבר. כן? זאת אומרת, כוחו הוא בזה שהוא מעורר, כן? בבקשה. הנה, בוא תשב כאן, יהודי החשוב. אפילו ספר. ברוך הבא. הגעת למכון מאיר לשיעור זוגיות. יסודות שלום בית ברוח תורת ישראל. כן. תרגיש בנוח. כן. אמרנו, אך הוא מזכיר את כל האוסף, זה עמוד 93. מה עם הספר שלך? יש עוד ספרים? אין ספרים. כולם בשימוש. בסדר. רואים יחד?
כן.
יופי. איפה זה? עוד שנייה. ובבעיה של צבירת חובות מן הפגיעות בעבר, הפורצת החוצה כאשר בהווה מתרחש אירוע, שהוא כשלעצמו, בפני עצמו, חסר חשיבות. אך הוא מזכיר את כל האוסף של פגיעות מן העבר, מה שנקרא מזכיר אבון. כן? מצד עצמו הוא חסר חשיבות, אבל יש בו כוח לעורר את כל הרשמים המצטברים ממעשי העבר. כפי שציינו לאל, יש לטפל בכל טענה בפני עצמה. דבר נלמד במקומו, אין הכוונה פה לעורר את הנושא הזה שוב, רק מעין תזכורת. כפי שציינו לאל, יש לטפל בכל טענה בפני עצמה, לא לתת לדברים להתחבר, לא להניח, לא ליצור הידבקויות של מאורעות העבר, כן? לא להשאיר את הדברים לא מטופלים, כל אירוע בשעתו ובזמנו צריך לפרק אותו, להבין את עיקר חומרו, משמעותו, מהותו ותוכנו, וליישר את ההדורים, נאמר ככה, כן? לא לתת לרשמים לא מבוררים להצטבר, כי צריך לזכור, רושם לא מבורר, הוא תמיד פועל פעולה רגשית מוגזמת. רושם לא מבורר, הוא פועל פעולה רגשית מוגזמת. עצם העובדה שאני לוקח אירוע, כן? את האירוע הזה, הוא מברר אותו, הוא כבר לא מסוגל, נגיד כך, הוא כבר פחות פועל על הרגשות שלי, כי העליתי אותו לרמה שכלית. כל דבר שאנחנו מעלים לרמה הכרתית, הוא פחות פועל על הרגש. פחות פועל על הרגש. כי הרגש הוא ניזון בעיקר, הרגש השלילי, הוא ניזון מחומרי גלם שאינם מבוררים. כל דבר שהוא מבורר, הוא לא יכול לעורר בנו רגש של כעס, כי הוא כבר שכלי, ושכל זה ההפך לכעס, דיברנו על זה. כל דבר שהוא שכלי, הוא הפוך מכעס, כן? לכן הוא לא יכול לעורר כעס. יש אנשים שכלתניים כועסים, זאת אומרת שהשכל שלהם הוא לא שכל. הם נראים משכילים, אבל לא משכילים כלל. זה שכל כעוס, או שזה שכל כועס, או כעס שכלי, זה לא משנה איך נקרא לזה, אבל זה לא שכל טהור. שכל טהור לא מניח מקום לכעס. כי מצד האמת אין מקום לכעס. דיברנו על זה באריכות, ממה נובע הכעס. ושאדם משכיל דבר לאמיתו, זה שמיטת הקרקע מתחת לכעס. מכל מקום, כל אירוע בשעתו ובזמנו, צריך לטפל בו, כן? לשאול עליו, לברר, להביע את הדבר בפני בן הזוג, כן? לבקש ממנו לדבר על הדבר על כוס קפה, בוא ונשוחח על מה שהיה, לפרק, לפרק, להבין את העניין לעומקו. או, ממילא, אין מקום לכעס, כפי שציינו לאל שטפל בכל טענה בפני עצמה, ולהימנע מהנטייה לאנישה קיבוצית. בדרך ההשאלה, הוא משתמש ביטוי אנישה קיבוצית, כן? בטעות הזו של צבירה מתמשכת של אירועים מן העבר. בפרק זה, העוסק בריסון הכעס, נכיר שיטה יעילה ביותר להתגבר על תגובה של כעס למעשים תמימים. כן? אשאר תמימים בתמימותם. מעשים תמימים צריך להשאיר אותם בתמימותם, ולא לייחס להם משמעויות דמיוניות, מרחיקות לכת, בלתי כשירות. כן? ברוך אתה, אדוני, למלך העולם, שהכל נהיה נורא. תודה. אחת המצוות, דיברנו על זה גם, אבל הנה זה בא פה מכיוון מעט שונה, אחת המצוות בתורה היא לדון את הזולת לכף זכות. בצדק תשפוט עמיתך. כלומר, כף זכות, כן, הכוח, היכולת לדון לכף זכות, יושבת על הנחת היסוד, הנחת היסוד, של כוונה רצויה. כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצוי. יכול בהחלט להיות מעשה שאינו רצוי, אבל כדי שנוכל להתייחס למעשה הלא רצוי, נוכל להתייחס אליו בצורה, הייתי קורא לזה, רגועה, אנחנו צריכים להניח הנחת יסוד שהכוונה היא רצויה. הכוונה הרצויה היא משקחת את עוצמת הרוע שיש במעשה הלא רצוי. לימוד זכות הוא אומנות חשיפת הכוונה הרצויה או הנסיבות המקלות בחטאותיו של אדם. שוב, זה לא בא לפתור את האדם ממה שהוא עשה. לא בא. אני כבר לא מדבר, כמובן, שאנחנו רואים אדם שעושה מעשה רע, לכאורה מעשה רע, ולימוד הזכות מברר שהוא בעצם מצא מצווה. זה בספר כף זכות, מי שמכיר את הסיפורים, שמה סיפורים מפתיעים על מעשים שנעשו, כן? ועל פניו היה נראה שפשוט המעשים, מעשים נוראים, אבל שביררו, ראו שאותו אדם קיים מצווה. אני כבר לא זוכר את הסיפורים. יש שם כמה סיפורי מופת מן הסוג הזה. אבל אפילו אם אדם עשה מעשה שהוא לא הגון, על פי כל קנה מידה, היכולת לברר את הנסיבות המקלות ואת הכוונה הטובה שהייתה לו בזה, למרות שהוא טעה, אז הוא טועה בדבר מצווה. הוא טועה. הוא טעה. לימוד זכות כזה הוא כבר נוטל את העוקץ, את הערס מן המעשה, וממילא התגובה למעשה הזה לא תהיה שלילית, לא תהיה שנאה ולא תינה ולא התרחקות ולא... לא. כך זה עובד. הכלל הוא מאוד פשוט. כל עוד אנחנו לא מזהים נקודת חיוב בתוך מציאות כלשהי, ממילא הרע ניצב לפנינו בשיא עוצמתו. כל מקום שקיים רע, הוא מעורר בנו התנגדות עזה אליו. זה הרע של הזולת, זה הרע במציאות בכלל, באופן כללי. אם לא נראה את היסוד האלוקי, היסוד החיובי שיש בתוך מהלכי המציאות, אנחנו יכולים להגיע למצב של שנאת המציאות. ויש אנשים שהגיעו כבר מזמן לשנאת החיים. כי החיים נקלטים כדבר שלילי. זה דבר צריך לדעת. ככל שאנחנו מתרשלים, מתעצלים לחפש נקודת זכות, לאט לאט המעשה הרע לובש אופי עצמי ולא מקרי. ושיש לרע אופי עצמי, יכול לקרות אחד מכמה דברים. או שאני שונא את הדבר הזה, או שאני מפחד ממנו. עכשיו אתם תופתעו מהאפשרות השלישית, כן? היא לא שכיחה כל כך, ודאי שלא אצל לומדי תורה. או שאני מצטרף אל הרע, כי הוא חזק יותר מן הטוב. יש כאלו שקרתו ברית את מוות, זה לשון הנביא. לכרות ברית עם רע, כי הוא חזק יותר. הוא ממשי יותר. שלוש אפשרויות. או לסנוע את התופעה הזאת, או לפחד ממנה, או להצטרף אליה. להצטרף. להמר על הסוס השחור. להמר על הסוס השחור. שלוש אפשרויות. כן. אולי יש עוד. אבל בדרך כלל, תגובות היסוד שאנחנו מוצאים במנהגי בני אדם, לעומת הרע הלא מבורר. כן? פחד, שנאה והצטרפות. מדהים. אבל לא הולך לחוק. זה יכול לקרות ביחס למעשה שכל מעשה פשוט של הזולת. אם לא יעשה הבירור, הבן אדם הזה, תוך שעה, שעתיים, הוא כבר נהפך לעבריין פלילי בעינינו, עם כל המשמעויות שיש בזה. התרחקות ממנו. אם אין לך שליטה על הלשון, אתה תספר גם לאחרים. מי האיש הזה בעצם? אותו אדם שכסס לך את העיפרון עם הפה? מי האיש הזה בעצם? ובהמשך זה יכול להגיע לידי כך שאם ישאלו אותך עליו לשידוכים או לעבודה, אתה לא תעשס לומר, תשקלו פעמיים. תשקלו פעמיים. לא בטוח שכדאי. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. את אחותך ודאי שלא תיתן לה. כן, ודאי. כן, בבקשה. כן? רוצה לשאול? היה נדמה לי. אחת המצוות בתורה הוא לדון את הזולת לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. כן, תמיד הקף הזו מזכירה לנו את המאזניים, נכון? כן, למה דווקא חז"ל הביאו את הקו זכות? כן, למה דווקא את המאזניים? כי המאזניים שוקלים. שוקלים זה מול זה. שוקלים רע מול טוב. קו זכות היא מבוססת על החשיפה שהטוב שבאדם הוא גדול יותר מן הרע. ומלא הרע שהוא עושה, הוא מועט יותר, הוא מקרי יותר. זאת אומרת, חז"ל מעוררים אותנו בדימוי של כף זכות, להבין שבעצם כל ההתייחסות למציאות, מבחינתנו, כאילו אנחנו שמים על כף המאזניים את הטוב ואת הרע. מה שוקל יותר? זה מפתיע לגלות שכל ההתייחסות שלנו למציאות היא תוצאה של שקילה מוקדמת. שנתפסה בינינו כפי שנתפסה. יהיו את הצעות כפי שיהיו. אבל ההתייחסות היא בעצם מלמדת אותנו איך הכרעת. מי חזק יותר? הטוב או הרע? אז הדימוי של כף זכות לוקח אותנו להבנה ששם המשחק במציאות זה מציאת המשקל בין הטוב והרע. זה שם המשחק. מתחילתו ועד סופו. אין שום דבר הזה במציאות הזו, כן? שהוא מחוץ למשחק הזה. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את החיים, את המוות, את הברכה ואת הכללה, ובחרת. במה אתה בוחר? ראה נתתי לפניך. מאזניים גדולות. מאזניים גדולות. מה שוקל יותר בעיניך? הרע? הרע המעשי, הרע הנפשי, הרע הרוחני, הרע בכל מקורותיו. הוא זורם בשלושת הצינורות הגדולים האלו. הרע הוא זורם בשלושת הצינורות הגדולים. המחשבה, הרוח, כן? הנפש ומעשה. איזה משקל אתה נותן לו? בחוויית החיים שלך. חוויית החיים המעשית, הנפשית, הרגשית, הרוחנית. איזה משקל יש לו? זו כל השאלה. העניין של לימוד קו זכות קורא לנו לשקול מחדש, כן? לברר מחדש את משקלם של הטוב והרע במציאות בכלל ובהתנהגותו של הזולת בפרט. קו זכות. לדון זה קו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. כן? בצדק. באמצעות, זה בית האמצעות, בצדק, באמצעות הצדק, תשפוט עמיתך. כאשר אדם פועל באופן היכול להתפרש בין, כנוגד את ההלכה, או מתאים לה, נוגד או מתאים, עלינו להניח שיתנהג על פי ההלכה. זה יותר מורכב מאשר מצוין פה, כל מי שלמד שמירת הלשון, זוכר ודאי איך אנחנו דנים, במקרה של ספק, זה תלוי מאוד באותו אדם. אם האדם הזה כבר עשה מעשה כזה שנופל בו ספק כמה וכמה פעמים, יש מקום להניח הנחה מסוימת. אם זה פעם ראשונה שאנחנו שום, כן, שאנחנו מסתפקים בעניינו, ודאי צריך למד קו זכות. אם זה אדם שבדרך כלל לא נוהג כך, והפעם הוא נהג כך, ודאי צריך למד זכות, קו זכות. אם זה אדם שבדרך כלל פעם ראשונה ושנייה טעה, ועכשיו יש לנו ספק, יש להניח שגם הפעם הוא טעה ועשה עבירה. יש בזה כמה וכמה הלכות גדולות, כן? שמפתחות את הנושא הזה, אבל זה רוח הדברים, מה שכתוב כאן. אם כי זה לא דיוק ההלכה, חייב לומר. יש בהלכה יותר תנאים ויותר פרטים, צריך ללמוד את זה בפנים. כאשר אדם פועל באופן יכול להתפרש כנוגד את ההלכה ומתאים לה, עלינו להניח שיתנהג על פי ההלכה. פי הלכה. אם כי הוא לא מבין כאן, הוא לא מביא כאן את האפשרות, הוא לא מבין כאן את הפרט ההלכתי החשוב, עלינו אמנם להניח שהוא יתנהג על פי הלכה, אבל אנחנו צריכים לחשוש לכספנו, לשמור אותו קרוב לגוף, כן? אני לא אומר שאתה גזלן, אבל מכיוון שיש לי ספק, שמה אתה לא מחזיר את העודף, כן? לקונים, אז אני אדקדק יותר. יש פה למי חשבי, למי חשבי. אבל הנחת היסוד, שאתה לא גזלן. יחד עם זה, למי חשבי. פרט חשוב. הסיפור הבא מן הגמרא מדגים עד כמה מרחיק לכת חיוב זה. כשמדובר בשאלה עד כמה אני נותן משקל הטוב להנחות היסוד שהטוב היה קיים ונוכח פה, לעומת הרע, הסיפור הזה מדגיש, כן, הייתי אומר, אמת מידה קיצונית של הנחת היסוד של מציאות הטוב. ועדיף להיכשל באהבת חינם מאשר להיכשל בשנאת חינם. כך אמר הרב קוק, ששאלו אותו למה הוא אוהב את כל עמי ומי. עדיף להיכשל באהבת חינם מאשר להיכשל בשנאת חינם. עדיף להיכשל בלימוד זכות. עדיף להיכשל בלימוד זכות מאשר להיכשל בלימוד חובה. כי ראינו את התוצאות הקשות של לימוד חובה. לידי מי זה משחק לימוד חובה. איך זה מאדיר את תפיסת הרע בתוך המציאות. כן? אז עדיף, עדיף להיכשל בלימוד זכות. עדיף. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. גם אם יש בזה איזה חסרון מסוים, זה עדיף. אז בואו נראה. מעשה באדם אחד, שירד מגליל העליון. אין? ירד מגליל העליון. אין? מן הגליל יורדים אל הדרום. ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. לא הייתה עבודה בגליל, הוא הלך לדרום, שם היה עבודה, כן? מצויה יותר, הלך לעבוד אצל בעל בית אחד בדרום 3 שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו הפועל, חלף כך וכך זמן, הוא נזקק לחזור לביתו, ערב יום הכיפורים, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. מה שמגיע לי בעבודת 3 שנים, אני לא יודע בדיוק איך הם פסקו את השכר, כן? ששכרו משתלם כל שבוע, כל חודש, כן? כל 3 שנים, כלומר, הוא אוכל ולן איתו, אבל את השכר הוא מקבל בסוף 3 שנים, את הכסף, מה שנקרא. אבל הוא חי יחד איתו, את הכסף, את הרווח, את הפירות, קבל פעם שלוש שנים. תן נסחרי ואלך ואזון את אשתי ובני. אמר לו בעל הבית, אין לי מעות. הבן אדם עבד, עבד קשה. נכון שהוא קיבל לינה, אשל, הוא קיבל, נכון, אבל עכשיו רוצה את הכסף. הרי כל עבודתו אמו, זה כמו פועל פיליפיני, קבל את הכסף. נכון שהוא ישן בביתו של הנזקק, כן? אבל בסופו של דבר הוא צריך גם את הכסף לשלוח למשפחה שם בפיליפינים כדי להחיות אותם. נכון? רוצה את הכסף? להחיות את בני ביתי? תן נסחרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. הרי הם לא היו פה יחד איתי לאכול ולשתות, כן? מפתחה וכן? לשתות מכוסך ולישון בביתך. הם נמצאים שם בגליל, הם זקוקים לממון הזה. תן לי את שכרי ואלך. אמר לו הפועל, כן. אמר לו בעל הבית, אין לי מעות. אמר לו הפועל, תן לי פירות. תראה, אני לא בקש לך מעות. לך לקראתי. תן לי שווה כסף. תן לי פירות. אמר לו, אין לי. זה מדליק, אה? אתה עובד שלוש שנים אצל מישהו? הדבר הפשוט, המתבקש ביותר שתבוא על שכרך, לא מעות, לא פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע. תן לי קרקע. מעניין. מה זה תן לי קרקע? מה זאת אומרת תן לי קרקע? מה, לקח איתו את הקרקע הביתה? מה זאת אומרת תן לי קרקע? מה זה תן לי קרקע? אז מה הוא יעשה עם זה? מה אני אוכל פינוקיו? איך אומרים הגשש? מה אני אביא הביתה פינוקיו? מה, יאכלו את האדמה? מה אתה אומר, סליחה? יפה. תן לי קרקע. מה זאת אומרת תן לי קרקע? למיתו של דבר, על הקרקע הזו כבר מישהו משלם. אבל למי משלמים? לבעל הבית. אבל עכשיו שתיתן לי חלק מן הקרקע, כן? התשלום היחסי יעבור אליי, כן? ואת הפדיון הזה אני אקח לבני ביתי. שיהיה לי חלק בקרקע שלך, ישלמו לי את דמי שכירות הקרקע. נכון? תן לי קרקע. כן? אין לי קרקע. מה זאת אומרת אין לי קרקע? אין לך קרקע? אני רואה קרקע. תבינים, כל טענה פה שטוען בעל הבית, היא הולכת ונעשית יותר ויותר אבסורדית ורחוקה מן המציאות. כסף אין לך. אגב, יש בעלי עסקים שאין לה הרבה כסף מזומן, אבל יש לי, רוב הכסף שלהם במה הוא? בעסקים, בציוד, באימפריה הזאת, כן? אין לו כסף. אפשר להבין, אין לו כסף. יש לו את הכסף ברכוש, במכונות, בצי של הרכבים, בצי של האוניות, אבל אין לו כסף. כן? אני מכיר סיפור כזה. הם מגלגלים סכומים קטנים, כן? רוב הכסף הוא בהשקעה, בעסק עצמו. אין לו כסף, בסדר. אבל פירות, דחילק, מה אין לך פירות? נו, באמת. הרי כל עיסוקך זה בגידול פירות, הוא עובד שם במטעים, אין לך פירות, אין לו פירות. תן לי קרים וקסתות, תן לי בהמה, סליחה. אין לי בהמה. תן לי קרים וקסתות, אין לי. אין לי, אין לי ואין לי. הפשיל הפועל כליו, כלומר בגדיו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש. מה זה פחי נפש? מאוכזב. זה לא אומר פחי נפש שהוא שנה את בעל הבית. לא. פחי נפש, אכזבה. חזר בידיים ריקות. פחי נפש. מעניין איך הוא הצליח לעשות את ההבדלה בין התחושה הקשה שלו לבין לימוד הזכות על בעל הבית. אתם מבינים שפה ההפרדה בין השניים היא קשה מאוד. זה מבחן מוסרי אדיר לפועל. מצד אחד הוא מרשה לעצמו להרגיש את ההרגשה הטבעית של אדם שחוזר לביתו בידיים ריקות, לגיטימי לחלוטין. מצד שני, לשמר היטב את רגש האחווה כלפי בעל הבית. האם הוא יצליח? האם יעלה בידו? האם כוחו המוסרי מגיע עד כדי כך? מעניין. לאחר הרגל, כן, הכוונה היא אחרי סוכות, נטל, חוזר לביתו לכיפורים וסוכות. לאחר הרגל, נטל בעל הבית שכרו של הפועל בידו, ואימו מסוי של שלושה חמורים, שימו לב, לא רק את הכסף המגיע, הוא גם הביא לו מנחה ושי של שלושה חמורים טעונים בכל טוב ארץ מצרים, כן, פילי פלאים, אולי מחויב לעשות את זה לפני משורת הדין, זה לפני משורת הדין, אין בזה גדר של ריבית חלילה, יש בזה פיוס, זה משהו אחר. בכל אופן, הוא נטל את המעות ואימו מסוי של שלושה חמורים. מה היה שם במסוי? מכל טוב. כל הפירות שיש לו, אם יש לו תבועה, גם קמח, כל מה שיש לו. אחד, אני כתוב, אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים, מה שנקרא ממתקים. מאכל, מצרכי יסוד, משתה, יין, ומיני מגדים, כן? שופרים, ממתקים. והלך לו לביתו, לביתו של הפועל. הוא לא חיכה שהוא יחזור אליו לדרום, אלא הוא הלך לביתו. כן? לביתו. אגב, מהסיפור עצמו, משמע שהפועל לא חזר להמשיך לעבוד שם, נכון? מה? בהמשך הסיפור? בוא נראה. בכל אופן, כאן כתוב שבעל הבית הוא זה שהלך אל הגליל, נכון? והלך ללוויתו. אחר שאכלו ושתו, נתן לו שכרו. אמר לו, בעל הבית לפועל, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי, אין לי מעות, מה יתרוצץ לך בראש? במה חשדתני? איזה כוונות נסתרות ייחסת לתשובתי ותגובתי? מה אמרת? מה עבר לך בראש? אמרתי שמה סחורה בזול נזדמנה לו, ולקחת בהן. אפשר להבין, משיקולים כלכליים, משיקולים עסקיים, הזדמנה סחורה בזול בשוק המקומי. הסחורה הזו עלתה סכום של 20,000 דולר, וזה היה הסכום המזומן שהיה לך ביד, כן? ואתה השקעת את כולו בסחורה הזו. כך אמרתי לעצמי, שיקולים עסקיים של רווח מזדמן וחולף. רווח מזדמן וחולף. העדפת להוציא את הכסף על זה. לא שחלילה לא רצית לשלם לי, אתה ודאי עוד תשלם גם. השהית את שכרי. גם זה לא מעשה צדקות גדול. לקחת את 20,000 הדולר במקום לתת לפועל את כספו שהולך הביתה, אתה משקיע את זה בסחורה. אבל היכולת לבוא ולומר, הנחתי שיש לך איזה חשבון מסחרי ואני יכול להבין אותך כבעל הבית. אתה יודע מה, בינוני, אם לי היה קורה דבר כזה, ספק אם אני לא הייתי עושה את אותו דבר. יש מקום למעשה כזה. אני מבליג על אלבוני. קנית בהם. ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה. במה חשדת אותי? אמרתי שמה מוזכרת בידי אחרים. הזכרת את בהמותיך? בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי, אין לי קרקע. במה חשדת אני? אמרתי שמה מוחקרת ביד אחרים. אין לך פיסת קרקע שאינה מוחקרת בידי אחרים. כן? שימו לב, מוחקרת בידי אחרים. לא, לכאורה יש פה שאלה. למה? מוחקרת בידי אחרים, זה לא תירוץ. גם אם מוחקרת בידי אחרים, תן לי את הכסף שאתה מקבל על פיסת הקרקע הזו. בכל מקרה יוצא לו איזה רווח מהקרקע הזו. שאלה מעניינת, כן? כי מוחקרת זה מעלה שכר. קרקע מוחקרת היא מעלת שכר. כן? אבל יכול להיות שהשכר הוא משתלם אחת ל, ולא באותו זמן הוא קיבל את הכסף. יכול להיות שהוא מקבל את הכסף על הקרקע אחת לחצי שנה או משהו כזה. כן? אז נכון, אם מוחקרת באמת אין בידו לשלם, כי הוא לא מקבל עליה שכר לעת עתה. מוחקרת. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדתני, אמרתי שמה אינן מאוסרות. נו, באמת. מה זה שמה אינן מאוסרות? אז תאסר אותם ותיתן. שמה אינן מאוסרות. יש לכם סברה. שמה אינן מאוסרות. מה הבעיה לאסר? אתה תאסר, אני אסר. ובשעה שאמרתי לך, אין לי עיקרים וקסתות במה חשדתני, אמרתי שמה הקדשת, הקדיש, אתה, הקדשת כל נכסיך לשמיים. אין לך עיקרים וקסתות של כל הרכוש שלך, אתה הקדשת לשמיים, כרגע זה ברשות הקדש. שימו לב שמי מסיטואציה לסיטואציה, לימוד הזכות הוא יותר ויותר אבסורדי ומרחיק לכת. זה בדיוק הכוונה פה בסיפור הזה. להראות עד כמה אדם נאבק כדי לא להגיע להנחה שחברו מנובל. לא יומן. כמה מוכן להרחיק לכת? לא יודע אם זה יכול להגיד, אבל זה כך נשמע, לשקר את עצמו. ובלבד לא להגיע למשעול הצער, לסיטואציה של לימוד חובה. חברים מרושע, קמצן, גזלן. תראו כמה הוא נשמר פה. הוא עושה דברים לא הגיוניים. וזה בדיוק מה שרוצה המספר, זה הרושם שרוצה ליצור. בואו ותשמיעו איזה אבסורדים. ובשעה שאמר דחוכלה, אמר לו, כן, הפועל, שכרגע בעל הבית נמצא בביתו, אמר לו, נשבע אני לך, כך היה. הדרתי, אסרתי על עצמי, כל נכסיי בשביל הורקנוס בני, שלא עסק בתורה, וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. כן? ולכן באתי לפה עם החמור הטעון ועם השכר שלך, כי כרגע, עם החמור הטעון, אמר, כן? התירו לי את נדריי. כן? ואתה כשם שדנת אותי לקו זכות, המקום ידין אותך לקו זכות. כל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על אבונותיו ופשעיו. אם אתה מאמין בטוב, עד כדי כך שאתה מייחס אותו גם לאדם שעושה מעשים שנראה בעליל, שאין מקום לקשור אותם לטוב. אם אתה מאמין עד כדי כך בטוב, יבוא טוב לטובים. מגיע לך טוב. ינוחו ברכות על ראשך, אתה כלי מוכשר להופעת הטוב, כי אתה מאמין בו. מי שלא מאמין בטוב, הטוב לא בא לו. כדי לחזה אותו. אנחנו צריכים לעצור כאן, כן, לא נוכל להריך כרגע. יש תוספת סיפור אחר אחר כך. אז אנחנו נתחיל ב-4-5-10